בשבוע הזה, לקראת יום העצמאות, אנחנו צריכים, תמיד, כל שנה היינו צריכים לבוא וללמוד מה עניינו של יום, כמו כל חג, כמו כל חג, כתוב 30 יום קודם החג צריכים, באמת אמרו ש-ABR, ABR זה 30 יום קודם מתן תורה. אז כלומר, ההכנה למתן תורה, היא עוברת דרך ABR, 30 יום קודם החג. אז צריך לדעת שזה ממילא, זה עניינה של תורה. יום העצמאות זה גם עניינה של תורה, זה בירור שמבררים בית המדרש. לא, לא יודע, לא בעיתון, לא בזה. בית המדרש זה המקום שטוב לבוא ולברר עניינה של תורה. ו-30 יום קודם החג מתחילים לבאר את העניין, כן, תכף נראה שזה באמת נפקמינה, ליראת שמיים, כל עבודת השם של האדם. אם הוא יודע באמת על מה הוא שמח, ואיך הוא שמח, ועל מה הוא מודה להשם. זה חיסרון כשלא יודעים את זה. זה לא, טוב, לא יעיל, לא יגיד, כן לברך, לא, זה לא, זה נפקמין על יראת שמיים. אז אם כל שנה אנחנו צריכים לברר עניין של יום השנה, ככה אומרים שיותר קשה ויותר, זה באמת נכון. ומה עניינו של היום הזה? קצת למדתי עם הרב ציודה, ממנו אני תמיד ניזון. הרב ציודה הרגיל תמיד לומר שהרבי שלנו בענייני ארץ ישראל זה הרמב"ן, שכתב על מצוות יישוב ארץ ישראל, שהיא מצווה. בדרך כלל הייתי מביא את זה בעניינו של יום, אבל היום נעסוק. אז אנחנו גם, הרבי שלנו בענייני יום העצמאות זה הרב ציודה. הוא לימד אותנו איך, כן, הרב הצהל עוד לא היה כשקבעה המדינה. אם היה, זה היה כל אותו פשוט, היה כותב את הכל, הלב, ברוך, הכל וזה, אז היינו משתפקים. ואין שהרב צהל לא היה, אז עוד ככה, אלא אומרים כך ואלא אומרים כך. הרב ציודה הכריע, הוא תלמידו הגדול, והוא הכריע את הדברים. אז כאן מקור אחד, משמעותו של יום העצמאות. שאלו אותו, מה ידעתו משמעות הדתית של יום העצמאות בשביל שלומי אמוני ישראל? אומר רבנו, צריך להרבות בשמחה בחג העצמאות. שמחה על גילוי השכינה. כן, המחזיר שכינתו לציון. 2000 שנה התפלל למחזיר אותו לציון, כשזה חוזר, אז אנחנו חוזרים, רגע, איפה זה נמצא? אז זה הגיע, כאן זה הגיע, אז מה? המחזיר שכינתו לציון. מה אם לא? הקדוש ברוך הוא חזר. אם עם ישראל חוזרים, הקדוש ברוך הוא, אמא, כן, כתוב אמו אנוכי בצרה. אז איך כתוב שם, יש פסוק, אמא אנוכי, שהקדוש ברוך הוא כן נמצא, גם כן הוא, כתוב ושב השם את שבותך, זה פסוק, איפה? באזינו? איפה זה? בדברים. ושב השם את שבותך, אז רש"י שם אומר, ושב השם, והשיב לא נאמר. לא נאמר והשיב, הקדוש ברוך הוא מחזור, ושב, למה ושב? כי הקדוש ברוך הוא גם כן היה, שכינת בגלותה. וכשישראל חוזרים, אז זה נקרא ושב השם, הקדוש ברוך הוא חוזר איתנו. אז הוא שב. על זה צריך לשמוח. גילוי שכינה, שיבת ציון ושמחה על ישראל הנבנית מחדש. בעצם כל בניינה, תקומתה וקיומה של מדינת ישראל, ארוגים בניסי ניסים שהקדוש ברוך הוא הראה לנו. כל שלב וכל הישג בבניין נאה בתקומת המדינה הם שלשלת של ניסים. התגלות הנהגת הנהגה ההיסטורית האלוקית. כלום אפשר היה דרך משל לשער, וכאן השיחה הזאת, הרב ציודה אמר אותה מזמן, אני אגלה לכם, לפני, בשנת ה-10 מדינת ישראל, אבל זה לא משנה, כי זה ברור רק מה זה היום הזה. אז הוא אומר, לפני 50 שנה, היום זה כבר 100 שנה, כלום אפשר לשער היה שהטורקים ששלטו בארצנו ביד רמה יגורשו ממנה לגמרי? או כלום אפשר היה לעלות על הדעת לפני... כן, 10 שנים זה היה כשהסתיים המנדט הבריטי, שבריטניה הגדולה תיאלץ לעזוב את שלטונה בארץ. וכך היה לפני הצהרת בלפור, וכל מאבק מדיני. תמיד עמד ענייננו על חוט השערה ממש. ברגע, כן, הוכרעה הכרעות כאלה, שזה היה פלא. וישועת השם בארץ הרף עין. אז עד כדי כך, שאני אומר, כל כך הרבה ניסים, תראו בשורה 14, אני מקצר קצת, לכאורה צריכים לקיים ימים של שמחה וחגים מיוחדים על כל נס ונס ירה לנו בחסדי השם. אבל כמו שישנם כמה וכמה סוגים של פירות, אז מברכים על כולם בחורי פרי העץ, כן, זה רעיון יפה, כן? אז ככה, או שבסוכה כשיושבים, אז אתה יושב בסוכה, אתה מברך יושב בסוכה, גם על האכילה וגם על השינה, וגם אתה מברך על הכל, יושב בסוכה. אז כך גם אומר עלינו לשמוח ביום העצמאות ולכלול בו את שמחתנו על כל הניסים הכרוכים בבניין הארץ, כי גם מהלך החיים הטבעי זרוע ניסים ונפלאות. קודם כל, כן, הפשטות, תראו המשך כאן, שורה 19, מקור 1. כל טרקטור, כל טנק, כל אווירון, המבצרת המדינה, יש בו קדושה אלוקית. הרב צבי יהודה לימד אותנו, לא סתם כתבתי כאן את תוקף קדושתו של יום עצמאותנו. כן, זה, זה, זה קדוש, כי כל מה שכולל את העצמאות הזאת זה קדוש, יש בו קדושה. איפה היה אפשר לראות? שנים לא זכינו לזה, סוף סוף הגענו לפרק הזה. קודם כל, אגב זה, יש סיבוכים. מי אמר שזה מהלך בלי סיבוכים? הובטחו לנו שזה סיבוכים ורצה נקדה בייסורים. מעולם אף אחד לא הבטיח שזה מהלך קל. אבל לקרוא ממש נאמר המילים פה, מצאתי את זה בשיחה שלא כך הכרתי. פתאום קראתי, אמרתי, אבל זה כל כך מדבר ברור, מה קדושה? יש קדושה, כן. כל טרקטור וכל טעם וכל אווירון המבצר את המדינה שבו קדושה אלוקית. כל חלק וחלק זהו גילוי של התוכן הלאומי האלוקי של קדושת ישראל. גם אם חסרה אצל רבים התודעה הזאת, שההשגחה העליונה היא שמכוונת מידע את הדברים, אז הם לא יודעים, הם לא קוראים בשם השם. בגלל זה לא שם השם? הרי זו המציאות, עובדה קיימת שאינה זזה ממקומה. בין שמכירים בכך, בין שאין מכירים בכך. כמובן, תפקידנו להשתדל, לפקוח עיניים, לדע ולהודיע, לברר ולהסביר, כדי שהכל יכירו וידעו שהדברים יגיעו גם לתודעה. זה בצד התפקיד. אבל עצם הדבר לא משתנה. הרב צבי יהודה מדגיש גם שכשהיו שואלים אותו, נו, זה התחלת? התחיל כבר הגאולה? אז הרב צבי יהודה, התחלת? כמה שנים התחלת? מזמן כבר זה, אתה כבר באמצע. ככה הרב צבי יהודה להגיד, זה כאן בשתיים, אני לא רוצה עכשיו להקריא את כל זה. התרכז בכמה דברים יותר, זהו, זמננו קצר. מביא כאן, תראו, במקור 2 שורה 10, שהגאון הצדיק רבי אליהו גוטמכר היה, שכתב שיהיו 130 משפחות בישראל עובדי אדמה, זה כבר התחלת. 130 משפחות. היום אנחנו מתקרבים לרוב יושבי עליה. קרוב ל-6 מיליון יהודים. אז מתי התחלת? כמה זמן התחלת? גם שלא ישראל רואים לכך, ובלא שום תנאי. והרב זצ"ל כתב, שיהיו 60 ריבות תהיה התחלת. אז ה-60 ריבות גם כבר כפל ב-10. אבל נמצאים איפה כיום? אז זה בדרך ההמשך של פרקי התחלת, בטרקלין ולא בפרוסדור. הדברים האלה לא נכתבו רק בבית המדרש של מרכז הרב, או בלי ישראל, שלמדו את הסוגיות מתוך, וצריך ללמוד את הסוגיות הזה, באמת מתוך חז"ל, להכיר את הדברים. היה גאון וצדיק, שנרצח בסוף השואה, הרב סחר טייכטל, הם הבנים שמחה. ספר עצום שמבאר שם כמעט את כל הקושיות שאדם עולה על דעתו, הוא מביא שם ומתרץ אותם. בין הדברים הוא מביא, את הגמרא המפורשת שכתוב במסכת סנהדרין, על אין לך קטע, אתם הרי ישראל, לפיכם תתנו פרי, תתנו, פרחים תסעו להמיד, כתקעו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה, חז"ל אומרים. כן? שעצם זה ש... אז בואו תראו כאן במקור 3, שורה 5, אז הוא מסביר את זה. שקודם הקץ תיבנה הארץ והאדמה תיתן פריה בעין יפה, וזה עוד בסימן על קרבת הגאולה. ובשורה 11, וכך שיהיה לעתיד בעת ביאת הגאולה, שהערים והגבעות שהיו שוממים בכל משך ימי הגלות, תהיה הגאולה קרובה, כשתהיה הגאולה קרובה לבוא, אז יתנו פריים, וזה יהיה סימן שקרה בעת הקץ לבוא. ובמקור 4, ובימינו, הוא ממשיך, שבאמת נעשה כך על ידי הרבה מאחרים שהקדימו לעלות לארץ, ובנו ערים ונחלות וכפרים וגינות ופרדסים, וחלקים גדולים מארץ שיהיו כקטית ואלמה, וביצות, כן, וחלאים, עשו אותם לאדמה יבשה ולשדה פוריה מבורכת, ממש בסכנה ומסירות נפש עבור בניין הארץ. אך יש אפילו צל שיש ספק בזה שמעשה השם כי נורא הוא? ויש בזה סימן ואות על כי קרובה ישועה לבוא, בלי ספק התחלת את הגאולה היא. אז הוא כותב, כן, עוד כמה לפני 70 שנה. ואז הוא מביא שם, אומר, ואל תקשה עליי, איך זה שכזה מעשה גדול נעשה על ידי אנשים שלא, לא יראים. אז הוא מביא גמרא, מסכת חולין, שאומרת, יש אוף שנקרא שרקרק. שרקרק. איזה אוף תמה. הגמרא אומרת שכאשר השרקרק הזה, הוא יושב על הארץ, תדע שהגאולה באה. הוא יושב על הארץ ושורק, סימן שהגאולה באה. אז הוא, על זה הוא ממשיך במקור 4, שורה 8 בערך, בקטע השני. ולפום ריאת העמדתי משתומם, כשאח עדה דברי חזל, ועל פי דברי מבטיח הנביא, שלעת קץ העתיד נתנו עוד סימן של הגאולה על ידי עוף טמא. עוף טמא, חסר, כן, יש, אני יודע, יש עופות שיודעים גם לשרוק בהם טהורים, למה צריך דווקא עוף טמא? וככה גמר רואה בפירוש גמירי, דייתי וערה, אם העוף הזה יושב על הארץ, אתי משיכה. הוא כאומר, דבא להם בקבלה, דעוף זה יבשר את הבשורה של הגאולה. וכפירוש רשי, שסימן בשורה הוא. הרי שבשורת הגאולה של העתיד תהיה על ידי עופות טמאים. ומה תאמר בני על זה? כן, הוא אומר על המקשה הזה, ותקשה גם כן קושייה לאלוקנו. למה יעשה כזה לבשר את הבשורה היותר גדולה, שאנו מצפים אליה בכיליון עיניים, בכל עבד נפשנו, לפות, על ידי עופות טמאים? על היותר מן ההון לעשות זה על ידי עופות טהורים, לגלגל זכות על ידי זכאי, וטהור ולא על ידי טמא. אלא האמת היא כאשר אמר איוב, חקר אלוקה ימצא. מי יחקור פעולותיו ומי יעמוד בדרכיו, אלוקים ידע. כן, אז אומר, קצת התייחסתי לשאלה הזאת המפורסמת ששואלים, מה, למה זה לא נעשה על ידי מהלך אחר, היו באים כל גדולי ישראל ואומרים, הנה את הגאולה, הם היו מובילים את זה. לא יודע, לא זכינו. אבל זה לא, כמיד הרב יהודה אומר, להפסיק להקשות קושיות הריבונו של עולם. וגם זה קשור להליכים שלה, זה קשור גם לתהליכים שלהם. קודם כל, עצם העובדה שאנחנו פה וזוכים להיות כאן, עוד מעט נראה עוד דברים על זה, היא עצמה הדבר שמחייב אותנו להודות להשם על הדבר הזה. ראיתי... מה? נו? כן. כן? כן, אני חושב שגם את זה הם מזכירים במילות. איפה? מצאתי דוד עבדי, אחי מצאתי בסדום. חזל אומרים, מצאתי דוד עבדי, חזל דורשים, איפה מצאתי דוד עבדי? בסדום. ששם, דרך כל הגלגולים של בנות לוד ומואב, בסוף יצא מלך המשיח. זה עוד יותר, כן? כן, משם. אז כך סדר הדברים. כמו שהתחלתי, באים היום, ו... המציאות, כן, שעברנו בחודשים האחרונים, גורמת לאנשים, לא יודע, אומרים, אולי נחשוב אחרת, אולי זה לא מה שרוצים, להיות מן המתייאשים ומן הבוחרים דרך אחרת. ראיתי ספר חשוב שיצא לאחרונה, נשמה לעם עליה, ככה שמו, של הרב צבי טאו. הוא מברר שם דברים חשובים, בגדר, כמו שרצה את המילה אומר, לחזור על הדברים, לחזור ולשנן אותם, שדווקא במצב הקשה הזה, מה תפקידנו? קצת ככה התייחס, מה תפקידנו בעת הזאת? עצרו כאן בשש, הוא מביא, זה בעצם דברים של הרב לצד, כלומר, מה שהם אנחנו צריכים זה להעמיק, דמיד אנחנו ככה רגילים לומר, כשיש בעיות, צריך ללמוד אורות עוד פעם, צריך לחזור על אורות. גם פה הוא מביא את הדברים, מתוך דברי הרב לצד כמובן. במקור שש, אני מצטט שם בספר, אבל זה פסקה באורות. אומר הרב ככה, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה אלוקי שכנסת ישראל. שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו. ביותר צריכה אהבה עליונה זו. וסיבת האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת הרידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, כן? כמו שאנחנו יותר רואים, שאלה מה התפקיד עכשיו? מה התפקיד של אלה שכן מאמינים? להתייש ולהגיד, לא, אתה יודע מה, טעות, זה לא עם ישראל שחשבנו, זה לא המהלך של הרב, יש אנשים שאומרים דברים נוראים כבר. סוגרים... את הכל. אומר הרב זצ"ל, דווקא בעת הזאת יש תפקיד לאנשי האמונה האלה. להסתכל, להבחין שעם כל זה כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו. להסתכל במאור הפנימי, החודר רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי ובסתר. גם בנפש הנסוגה מאוד. הרב רצה לא דיבר על המצבים האלה. למה הרב התכוון? אשר שר הרבה מדרך השם. איך מוציאים את הנפש הזאת? איך מגלים באמת מה שתמון בה? הרב כאן מלמד, הגילוי שמגלה הצדיק, אוהב את עצמיותו של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוקי הצפון בקרבה, פועל לטובה, קודם כל על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, על איך זה פועל לטובה? לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים, והפעולה חוזרת, באורח סגולי, גם על אותם אנשים, באמת לגלות ולהוציא את זה. וככה הוא כותב, וגם, לכן כותב כאן בשמונה, כותב הרב טאו, בתקופתנו זקוקה האומה למגדלי אור רבים כאלה, שאינם מתייאשים מן הדור, ואינם מפנים עורף למציאות המלכתית של עם ישראל. המתנכרת עליהם, ובז עליהם, נכון. חיים הם, אותם גדולים, כי ישעיהו, זה כל המאמר שמתחיל מישעיהו, איך שהוא מלמד זכות בכל המצבים הקשים, ואז הוא חוזר, כאילו גם אנחנו צריכים להיות בתחושה מתמדת של שליחות, ומבינים שהמכות והעלבונות מהווים חלק מאותה מחלה שנשלחנו לרפא אותה. הם יודעים את סגולת ישראל ומאמינים בה, ומתוך עומק זה של אמונה באים להוסיף אומץ בתפקידם. תמיד היה לנו איזה תפקיד מיוחד, כן? לעורר, להראות שהגאולה הזאת היא גאולה של קודש. היא גאולה שלמרות כל האנשים והעופות הטמאים האלה כביכול, זה מהלך של קודש. עכשיו פתאום, כן, העוף הזה משתולל, אז אנחנו אומרים, טוב, עזב, אנחנו לא רוצים אותו. נשחט את העוף הזה חס וחלילה. לא זה מה שצריך לעשות, לא זה התפקיד. התפקיד עכשיו מתעמק, התפקיד נהיה יותר קשה. שורה 5. הם יודעים את סגולת ישראל ומאמינים בה, ומתוך עומק זה של אמונה באים להוסיף אומץ בתפקידם, לבורר לאומה כולה את דרכה הפנימית, את שורשה האלוקי ואת גודל יהודה. לפי גודל החושך, כוח האמונה שבהם מתעצם. ומתוך עבודתם הפנימית, מתעוררת תנועה פנימית של תשובה מאהבה, אמונתם ועבודתם מהווים שורש התקומה הפנימית של הדור כולו. זה הדרך של העבודה, כן, דווקא בתקופה הקשה הזאת. הוא ממשיך כאן, תראו, גם בתשע, הבאתי עוד קצת דברים, יש לנחזור להמשיך על נקודת ההודעה שבעצם עם זה התחלתי. אבל עוד קצת כאן, לעניין של תפקידנו בשעה הזאת, תראו בתשע. שעה זו היא שעת מבחן גדולה מאוד לנאמנותנו, לתורתנו, ליהודנו ושליחותנו. התמלות בקצף, בזעם ובייאוש מזיקה לכל המצב הכללי ומוסיפה נפילה נפילה. המחשבה, כי ניתן, זה המחשבה של העוקרים, כי ניתן להילחם באידיאולוגיה על ידי הקירת יישובים אחת בתים, היא מחשבה פרימיטיבית. הדומה למלחמה בתורה, על ידי שריפת ספרים. אז זה, בצורה כזו אי אפשר להצליח, כן, במאבק. אבל מה כן יכול להזיק? הנזק האמיתי לרוחה של האומה ייגרם, אם כתגובה להכירה הנוראה, ננטוש חלילה את אמונתנו בשורש האלוקי של האומה, החי והגם המצווה רדתה. זה מה שכתב הרב, שצריך להאמין, שעדיין נמצא השורש הזה. וכביכול, אם נפסיק להאמין בזה, וביכולת הגנוזה בה להתעלות לחיות על פי גובה נשמתה, דווקא כעת שהאומה נשפלת ברוחה, הדבר הנחוץ ביותר הוא האמונה בכוחה, והערכתה את עצמה לא על פי מה שמתגלה בחיי החיצוניים, בתקשורת, אלא על ידי סגולתה הפנימית. מתוך כך יוולדו בה כוחו לתיקון המצב ולהשבת גאוותן של ישראל. בשעה שהחושך המחסה את האור הפנימי מביא לכך שרומסים ומבזים אותנו ואת משנתנו, דווקא אז נדבעים אנו יותר מתמיד להתרומם לתודעת השליחות. לראות מתוך הנפילה הנוראה פוגעת בנו כמה גדולה מחלה וכמה נחוצה לאומה הרפואה העליונה של השבת הכרת ערכה. כך דברים ברורים. אני מציע לכולם לא להסתפק בשורות האלה, אלא לקחת וללמוד. יש פה ביורי דברים, מה אנחנו צריכים לעשות חוץ מלחוס ולהתייאש. יש דרך אחרת שהיא באמת יכולה לקדם את הגאולה, ולא חלילה בוא נראה בסוף 10, שורה 25. כנגד החולשה והרפיון, האוחזים ברוח ישראל, נוסיף אנו אמונה. והיא אשר תחולל את הגבורה. ניקח על עצמנו להשלים את היסוד שכה חסר בדור, אמונת האומה בערך חייה. נלך בדרכם של משה, כן, שלימד זכות במצב הכי קשה של חטא העגל, כמה שרב ציודה היה משנן, הוא מחזיר את זה ואומר לנו את זה כל פעם. אני שנתיים וחצי זכיתי לשמוע את הרב ציודה, לא היה שיעור שהוא לא אמר את זה. מוצאי שבתות היה מתחיל משה ואליהו, שני אנשים גדולים, וככה היה שנתיים וחצי בסוף ימיו, כל השיחה בבוצאי שבת, תראו בשיחות שמובעות מתוך התורה הגדולת של הרב שוורץ, הוא כתב את השיחות האחרונות האלה, שם כל פרשה, כל שבת היה מתחיל משה ואליהו. מה משה? איך הוא מחזיק עמדה כאשר הוא יורד עם, 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 עם הלוחות? בא לתת תורה לעם ישראל, מה הוא מוצא? אבל שזה אומר, דנס, ריקודים מסביב לעגל. איך משה רבנו מחזיק עמדה במצב הזה? מה זה יותר קשה מהמצב שאנחנו נמצאים? זה. ובכל זאת הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם תישא חטאתם, ואם אין, וכן מספרך אשר כתבת. אז אני לא ממשיך להיות, אוי סמיכותן, אבל שזה, אני לא מחותן איתך. ככה היה משה רבנו, ואת זה אנחנו צריכים ללמוד גם ישעיהו, חוכמי התורה שבעל פה לדורותיהם, אבותינו זצ"ל, וכך בעזרת השם נכריע לטובה את הדור כולו. אז זה הבאתי לכם ככה באמצע איזה פרק לדעת איפה אנחנו, איך אנחנו צריכים להסתכל בתוך כל הקשיים הנמצאים. אנחנו לא מתעלים בקשיים, יש פה, בהחלט מדברים פה על הקשיים הנוראים שיש, אבל מה התפקיד של אנשי האמונה שתמיד האמינו? אדרבה, אמונתם צריכה להתחזק ולהתברר יותר ויותר. וככה הרב צבי יהודה היה מרגיע אותנו להסתכל באמת על כל התהליך כולו, דברים שלו במאמרים של נתיבות ישראל, חלק א' ב', עכשיו כתב מאמרים חשובים בקומת המדינה, לדעת איך להסתכל על כל התהליך. יש איזה אחד המאמרים שאני ככה מאוד תמיד דיבר עליי, בשורה, במקור 11. הרב צבי יהודה מביא ככה רשימה של דברים שלא לחינם. לא לחינם הקדוש ברוך הוא עושה ככה, לא לחינם, לא לחינם, אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה, כי הוא לא עושה ניסה לשקרה. ואם כל התהליך היה, ועכשיו, היה איזה נסיגה, שאנחנו לא מבינים אותה, אבל כל הטובות, כן, שהיו עד כאן, הם לא לחינם, ויש פה איזו אמירה של הקדוש ברוך הוא בזה. במקור אחד עשו, לא לחינם מכנס הקדוש ברוך הוא, מלך העולם את נתחי ישראל לארצם, מביא בני בחוני זר הקודש לבנותה, לבנות בה בטהרה ובקדושה. לא לחינם הוא מחיה על ידם את שממותיה ומקומם אותה את חורבותיה כדברו מאז מקדם בני נביאה ונאמנים. לא לחינם הוא שולח דברו בישראל, אבל זה יודע מדבר על ההופעה של החפץ חיים בתוך כל תחיית הקודש בארץ ישראל, שזה גם היה לתארת הלשון, לתארת הדיבור, בסורת פרשת מצורה, אנחנו נמצאים גם כן. שורה 6, לא לחינם הוא מעדה מלאכים, מעקים מלאכים, כדי להכין את דרך הבניין והתחייה, היישוב הירושה, את המסילה לשיר רמוש, שהוא מגדיל לעשות עמו משיבות ציונה. לא לחינם הוא מסדר עצות גויים מחשבות עמים, מלאכיהם, מושלהם, מקונן קשרים ויחסים לישראל, כדי לבסס את מעמד ארץ האבות, ולברר את, את חזרת קביעת דור הבנים בתוכה עם קריאת שמם עליה. הנה, היו מלחמות, והיה ידוע, היה מלחמת העולם הראשונה. אחרי זה היה איזה כינוס, ועידת סן רמו, זה היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, נכון? מה? 1920. כן. אז יש שם התכנסו האומות להחליט החלטות חשובות. ההחלטה היחידה שיצאה, שממנה יצא גם משהו למעשה, זה בכלל היה קשור, זה היה מלחמות שם בין עמים שונים. מה הייתה ההחלטה? שהעם היהודי צריך לקבל בית לאומי בארץ ישראל. זו הייתה ההחלטה שיצאה מקור על הרעש הגדול. וגם החלטת האום שהייתה, בתאריך הגני, הייתה דבר פלא שאי אפשר להבין אותו. אז כל הדברים האלה זה לא לחינם, הקדוש ברוך הוא מחולל פה תהליך של 50-60 שנה, 100 שנה, אי אפשר לבוא פתאום להגיד. כל זה היה טעות, בלבלנו, זה לא עם ישראל שציפינו, לא עם זה תהיה גולה, נכתבים ונאמרים דברים שזה ממש מביא לה לרעיון. כמה... שורה 14, לא לחינם הוא מפיח רוח גבורה נפלאה בשארית זרה בחיריו. במידה ציבורית כוללת ומקפת שלא היה כמוה בכל משך זמן הפיזור והפירוט של ישראל וארצו. 2000 שנה זה לא היה, זה העובדה. אז משהו פה מתחולל כאן. במסירות הנפש לבניין הארץ, לתקומת האומה ולהצלת חיי הכלל והפרט. לא לחינם הוא מגלה ומשכלל את מסכתות התורה להשלמת מערכה עניינה.
וכולי. לא לחינם הוא לוקח את תופסי התורה, נושאי דגלה ורבי צביעותיה, מעלה אותם מן למקומם. מעולם לא היה מקום הכי המקום שבו יש הכי הרבה לומדי תורה וגדולי תורה, היום זה ארץ ישראל. פעם היה גלות, היו עוד פה, היה שם, היום אין, איפה הגדולים? היה גדולים בארץ ישראל. פה היום מרכז התורה. מישהו יכול להכחיש את זה? לכן, ברור שאתה הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה פה, ונודה על זה שאנחנו כאן. וזה, רציתי להראות כמה דברים. מה זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה כאן בכל מצב שהוא? מה זה להיות כאן ברצון? רק על זה מספיק תודה גדולה להגיד, עצם המציאות של עם ישראל בארצו. כמה מקורות קטנים. יש מקור 12, פסוק באיכה, זכור תזכור. מה זה זכור תזכור? למה פעמיים זכור תזכור? מה הקדוש ברוך הוא זוכר? למה באיכה מתואר הגלות, מתואר החורבן? ונאמר, זכור תזכור, הקדוש ברוך הוא זוכר מה? מה הוא זוכר? תאי רב אחי המשל למלך שהלך לחמת גרע או חמת גדר. זה היה המקום, היה שם מעיינות חמים, כן? זה מקום שהולכים, יוצאים לטיול. ובין הזמן, איפה הולכים? לחמת גדר. לקח המלך, גם המלכים היו הולכים לשם. ונטל בניו עמו. פעם אחת הקניתו. נו, הילדים היו מאוד שובבים בטיול הזה. אמר, הקדוש ברוך הוא, אז המלך אומר, נשבע שאינו נוטלם. אמר, שנה הבאה ילדים, לא לוקחים אתכם יותר. אתם נשארים בו, אמא ואני הולכים לבד. הולכים לבד לטייל, והמלך נזכר בבניו, ועצוב. והיה נזכר בהם ובוכה, ואומר, הלוואי יהיו בניי עמי, אף על פי שמקניטים אותי. עדיף עם הילדים. כל אבל עדיף עם הילדים. הדר תכתיב, מיתנני במדבר מלון אורחים. אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי יבואו בניי עמי, כמו שהוא במדבר שיהיו מלילים עליי. אני מעדיף את ישראל איתי, אפילו זה כמו במדבר שמלילים עליי, כל הצרות של המדבר, וקדוש ברוך הוא מעדיף אותנו איתו ביחד. שכינת בארץ ישראל. ודקבתי בית ישראל יושב על אדמתה והתאמו אותה. אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי יבואו בניי עמי בארץ ישראל, אבל בי שמתאמים אותה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה קודם כל שנהיה פה, לא משנה מה אנחנו עושים. אחר כך, בסדר, שלבים של גאולה למצב יותר שלם, אבל קודם כל עצם המציאות הזאת, שהקדוש ברוך הוא מה הוא חפץ? הוא חפץ בנו פה, בארץ ישראל. יש גמרא, מסכת כתובות, שתי דפים. באריכות, עניינים של מה זה קדושת הארץ. משם לומדים בכלל מצוות יישוב ארץ ישראל, מהמשנה שקופים לעלות, הבעל יכול לקוף את אשתו לעלות לארץ ישראל, ואם לא, תצא בלא כתובה. מפה לומדים, כל הפוסקים פוסקו את הפסק הזה, שבשולחן ערוך זה נפסק להלכה, ומפה לומדים ממצוות יישוב ארץ ישראל שהיא קיימת. בכל הזמנים, כי אדם יכול לקוף את אשתו לעלות לארץ ישראל, ואם היא לא רוצה, תצא בלא כתובה. איך יכול לגרש אותה? בזכות מה? מתוך שזה באמת מצוות יישוב ארץ ישראל קיימת. וזה נפסק, אין מה דפליג על זה. ולא ניכנס לזה. אז שם, יש כמה דפים, זה במסכת כתובות, קופיוד וקופיוד א'. אז פעם זכיתי לשים לב, שהדף קופיוד א', זה ראשי תיבות, קדושת ארץ ישראל. ושם זה מופיע. הכתובה שלנו, הקשר שלנו עם ארץ ישראל, הכתובה בקופיוד א', קדושת ארץ ישראל. תראו שם מה דברים נפלאים יש, ובין השאר יש שם משהו שפה מצוטט בכוזרי, אבל שוב, זה הגמרא שם, ב-15, מובא שם, באו שאלו את רב חנינה, אחד מן המוראים, באו שאלו אותו, אמרו לו, יהודי אחד הלך לחוץ לארץ, התחתן, ועכשיו הוא נפטר, בלי ילדים. אז האם אפשר, שאלו אותו, האם האח שגר בארץ ישראל, יכול לרדת ליבם את אשת אחיו, יש דין של ייבום. האם? כן, בזמנם עוד היה קיים דין ייבום. האם אפשר שירד ויקיים דין ייבום? מצווה מן התורה, מצוות ייבום, מצווה חשובה. אמר להם רב חנינה, משפט כזה, זה בשורה 3 במקור 15. שם הציטוט הוא, אחיו נשא קוטית, אבל לא משנה, כאן כתוב, אחיו נשא גויה, ברוך המקום שהרגו, הוא ירד אחריו?
אני קראת את הגמרא הזאת, לא הבנתי, מה זה אחים נשא גויה? מה, הוא התחתן עם גויה? אם הוא התחתן עם גויה, איזה יבום יש? יש יבום עם גויה? מה זה אחים נשא גויה? ככה אמרה רב חנינה, מה אתם מדברים? אחים נשא גויה, ברוך המקום שהרגו, הוא ילד אחריו? מה קורה פה? אומר שם המערשה, במקום, קראה קוטית, קראה גויה, למה קורא לגויה? באמת היא יהודיה. ולמה הוא קרא לגויה? כי בגמרא בקוף יוד קודם נאמר שכל אדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל אדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז כיוון שהיא גרה בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אז הוא קורא לה קוטית, קורא לה גויה. באמת היא יהודיה, אבל על שום זה שכל אדר בחוץ דומה כמי שאין לו אלוה, נקרא קוטית. בא רב חנינא להגיד, על מה אתה מדבר? איזה מצווה יש פה? זה מצווה ללכת לכאורה אתה אומר, אם אין מצווה יישוב הארץ, אם זה לא כך חשוב, אז למה שלא ילך לקיים מצווה תורה את היבום? אלא בא הרב חנינא ללמד בניין, איזה בית זה, איזה קדוש הזה בניין בחוץ לארץ. אתה רואה שהוא מת האח הזה, כנראה שהיה מגיע לו, קיבל את עונשו, עוד אחד שילך לשם. איזה לימוד חריף מלמד כאן רב חנינא, מה זה קדושת ארץ ישראל? מה זה להיות בארץ ישראל? ככה, אז הכוזרי מביא את זה, כאן במקור 15, וכן עשו חמם למקור קרקע בארץ אל נוכרי, ומאהבתם לארץ, שורה 8, כל המהלך בארבע עמוד בארץ אל מובטח לו שהוא בן עולם הבא, ורב זירא, גם שם זה הגמרא הזאת, רב זירא, שמתוך שתקעו לבוא לארץ אל מיד, התעקש לעבור ברגליו בנהר, משלא מצא כלי שיט. אז כאן הוא אומר, לעבור ברגליו, כן, לעבור, היו מעברות, הנהר היה, ירדן היה כנראה רחב מאוד, והיה צריך מעברת, לעבור את הירדן. ורב זירא בא לשם, ואין לו, הוא לא מצא את המעברת. אז היה שם איזה קרש, איזה מין קורה, עם חוט למעלה, והיו הולכים ככה, כמו איזה לוליינות כזו, ועוברים את הירדן. וזה מסוכן. אז המין שם, היה איזה מין אחד, אמר לו, איזה עם פזיז אתם, מה אתה כזה פזיז? גם בהר סיני הייתם פזיזים, והקדמתם נעשה לנשמע. גם עכשיו אתה פזיז, מה אתה עובר ככה בסכנה כזו? אמר לו, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, מי אמר דזכין הננה? מה אני אחכה? משה רבנו גם הגיע, ואהרון הגיעו עד פה ולא נכנסו פנימה. מה אני אחכה? אני יודע מה יקרה? אני נכנס כמה שאתה אומר, העיקר להיות בארץ ישראל. פעם ישבתי הקו שלי בצבא היה נער הירדן. ישבתי עם זה סיור, היה קצין. אמר לי, מה אתה מרגיש כאן? אמרתי, מה אני מרגיש? דוכא דמשה ואהרון לא זכו, אנן זכינן. הסברתי לו, מה זה? אז הוא אמר שזה יפה. היינו בצד בפנים. אבל גם שם זה... הגמרא אומרת עוד משהו במקום אחר, במסכת סנהדרין, יש גמרא גם כן מופלט מאוד. הגמרא אומרת, תנא רבי יוסי אומר, רואה היה עזרא שתתן תורה על ידו, לישראל, אלמלא לא קדמו משה. כלומר, עזרא הסופר, כן, היה אדם כזה גדול, שהיה ראוי שתורה תינתן דרכו לישראל. אלא מה? הוא נולד מאוחר מדי, משה כבר נולד קודם, ומשה נתן את התורה לישראל. שזה דבר מפליא. עזרא, כזה אדם גדול, לא ידענו. מאיפה לומדים את מעלתו של עזרא שהוא כזה גדול? אומרת הגמרא, גזרה שווה. יש לימוד של גזרה שווה. פה נאמר משהו, פה נאמר משהו. לומדים גזרה שווה. מה גזרה שווה? במשה הוא אומר, משה עלה אלוקים. כתוב על משה שעלה אלוקים להביא את התורה. אז נאמר מילה עלה. בעזרה כתוב, הוא עזרה אשר עלה מבבל. גם פה כתוב עלה. מה עליה אמורה כאן תורה? אף עליה אמורה כאן תורה. רואה, מה זה קשור? משה עלה לקבל תורה בהר סיני. עזרה עלה לארץ ישראל. זה הכל, מה זה קשור? מזה אתה לומד שעזרה ראוי לקבל תורה על ידו? הרבה אנשים עלו לארץ ישראל, מה הקשר? אומר המערשה במקום, חושבים שענייני ארץ ישראל, יודע, הרב קוק חידקים, ראינו את הילקות ירושלמי אומר, זה ילקות ירושלמי, שימוני אומר את זה, שיהיו בארץ אלפי שמתמים אותה. זה חז"ל אמרו את זה. גם פה המערשה בא ואומר, תראו ב-14, כמה שניסיתי להגדיל את זה, זה נורא קטן שם בחידושי הגדות. מה העלייה אמורה כאן תורה? אף עלייה אמור כאן תורה? תלה תורתו? תורתו של מי? של עזרה? בעלייתו מבבל. למה? לפי שאווירה דה וצהל מחכים, כמו משה שלה על אלוקים. אתם שומעים מה זה להיות בארץ ישראל?
כמו אבא שיש לה אלוקים, זה, 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 מזה למדו, כן, אז אם כתוב אצלו עלה, את המילה עלה, ועלה לארץ ישראל, אז זה כמו משה שעלה אלוקים, מזה אנחנו לומדים שעזרה הוא במדרגה כזו שיכול לתת תורה לישראל. אז אנחנו מבינים מה זה קדושת ארץ ישראל, לא מבינים. חזל, הכל זה חזל, אם זה אנחנו פה מישהו פה פתאום אחרי 2000 שנה והמציא איזה תורה חדשה. רבותינו, מהגרב ומהחפץ חיים, והרב צדוק, ושם ישמואל, ולמי לא, ואחריהם, הרב זצל, הרב ציודה, למדו את כל זה מחזל. לא דבר חדש שחידשו כאן. מה זה קדושת ארץ ישראל? וכן מצאתי, השנה מצאתי איזה גמרא, למדתי עם הילד שלי דווקא, בחופש. אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, יש לי חידוש ליום העצמאות. אני אגיד לכם אותו. לעתיד את זה בסוף, אבל נשאיר את 16, ב-17. גמרא אומרת לעתיד לבוא, וזה קשור כאן, שתי המקורות האחרונים, לעניין, אז קודם כל, לכם, מה זה להיות בארץ ישראל? מזה אנחנו מבינים, למה חשוב כך להיות בארץ ישראל, ולמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, זה שבאנו לארץ ישראל, שחזרה שכינה לציון. בלי, מה זה קשור לסיבור, מה זה קשור לכל הסיבורים שיש? מה זה קשור, איזה ראש ממשלה? זה בכלל לא קשור הדיון, זה שני דיונים שונים. צריך להודות לקדוש ברוך הוא שבאנו סוף סוף לקדושה המיוחדת הזאת. ורוב כמעט יושבי עליה, הולך ומוסיף, זה עובדה שזה הולך ומוסיף. אומרת הגמרא, ב-17, דרש רב, אוי רע, זימנין, אמר לי משמי דרב, זימנין משמי דרב, אשי, מה היא דכתיב? כתוב, היגדל הילד והיגמל. ביצחק אבינו. אז הוא דורש את זה לעתיד לבוא. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרוע של יצחק. כן? מובטחים, כל מה שהקדוש ברוך הוא יבטיח לנו יתקיים. ויהיה זמן הזה שיגיע וכל מה שהקדוש ברוך הוא יבטיח לנו יתקיים ותהיה סעודה עם כל ישראל ויבואו אבות העולם. לאחר שאוכלים ושותים, הקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו יעשה זימון, שיגיד איזה ברוכה. הוא פונה ל... בואו נראה כאן, אברהם, יצחק ויעקב, משה, יהושע ודוד. אלה השישה שמוזכרים. אליהם הוא פונה שיגידו את הברוכה. נותן להם כוס, ברכה, נו תברך, תגיד הלל. זה יהיה יום העצמאות, כן, של הגאולה השלמה. מישהו צריך להגיד את הברוכה. אומר לאברהם אבינו, נותנים את הכוס לברכה, אומר להם אברהם, אני לא יכול לברך. תראו, יצא ממני ישמעאל. אני יכול לברך? לא ראוי, צריך מישהו יותר שלם. צריך מישהו יותר שלם. טוב, מובן. ממשיכים ליצחק. אמר ליצחק, הקדוש ברוך הוא פונה אליהם, כן? תולו ברך. אמר להם, אני מברך, יצא ממני עשיו. נו, מובן, בסדר. ישמעאל, עשיו. זה עיקו, אפשר להבין. אומר ליעקב, תלו ברך. אומר להם, אני לא מברך שנעשיתי שתי אחיות בחייהם, שאת ידעת תורה לאסור אותם. נו, אפשר להבין, כן. זה שתי אחיות, התורה כתוב לא לדרות, זה חיסרון. הוא לא יכול לברך. אומר למשה, תלו ברך. בוא, נדלג רגע על משה, בסדר? תרשו לי רגע. בהמשך שורה 14, אמרו ליהושע, תולו ברך, אמר להם, אני מברך שלא זכיתי לבן, שכתוב, יהושע בן נון, נון בנו, יהושע בנו. אין לו בנים ליהושע, לא היה לו בנים כתוב, אז לא, בסדר, אז גם אין לו המשך, גם כן זה עיכוב, בהחלט, שאפשר להבין. כתוב בתוקע בשופר, צריך שיהיה נשוי, ושיש לו ילדים. כן, אדם שזה, אז ידע יותר להודות, לברך, זה חיסרון. בונים לדוד המלך, אמר דוד המלך, אני אברך ולי נהיה לברך, שנאמר כל זה שואל שם ושם יקרא. דוד המלך. גם ככה חשבתי מכאן, יש לי הוכחה שדוד לא חטא. לגבי כל הסוגיה הזאת שמובא בגמרא וזה ודוד ושבע, אם היה איזה חיסרון בדוד המלך, אז הגמרא הייתה אומרת את זה כאן. ואם זה לא מופיע פה שום חיסרון, דוד המלך שלימות, הוא יכול לברך, כל זה שואל תשעה. אז אף אחד לא יכול להגיד שדוד המלך חטא. זה הוכחה, סתם דרך אגב לסוגיה הזאת. אבל משה רבנו, מה משה רבנו? למה הוא לא יכול לברך? אומרים למשה, תולו ברך, שורה 12, מקור 17. אומר להם, אני מברך שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. תפסתי את הראש, אמרתי, איזה חיסרון זה?
איסב, אני יכול להבין שזה חיסרון, מי שנולד לו איסב. ישמעאל גם אני יכול להבין. נסעתי שתי אחיות בחיי, גם אני יכול להבין. ונכנסתי לארץ ישראל, זה כזה חיסרון? אז למדתי כמה שמי שנכנס לארץ ישראל צריך להגיד הלל. פה זה כתוב בגמרא הזאת. זה כתוב פה בגמרא, מי שנכנס לארץ ישראל, הוא יכול לברך. אין לו שום מקרוב. אם משה נכנס לארץ ישראל, הוא היה זה שמברך. אין לו שום, משה כזה שלמות, משה רבנו. לא היה לו שום חיסרון. מה החיסרון? הוא נכנס לארץ ישראל. אז אנחנו מבינים את השלמות הזאת שזכינו לה, ואנחנו מסתפקים אם להודות להשם או לברך או לא. אומרת הגמרא, כתוב, כל ליל שבת אנחנו רואים את זה. השם הלך גאות לבש, לבש השם עוד יזזר, אף תיגון תלוי בעל תימות, נכון, כי שכה מאז. אף פעם לא ידעתי מה המשמעות, הייתי שר את זה, קר לי בך או לא קר, אנחנו משנה איזה מנגינה, אהבתי לשיר את זה. יום אחד ראיתי מדרש בפרשת בשלח, מאז אני מכוון אחרת. אומר המדרש רבה, אז השיר משה הדאו דכתיב, נכון כי שכה מאז. אמר רב רכיה בשבוע הבאו, אף על פי שמעולם אתה, תמיד היה הקדוש ברוך הוא בעולם, כן. לא נתיישב כי שכה, ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה. וכך נאמר, נכון כי שכה. מה הכוונה? עכשיו הבנתי מה משמעות המילים האלה. נכון כי שכה, התכונן כיסא השם בעולם מאז. בזכות אז ישיר משה. בזכות שישראל אמרו שירה, התכונן כיסאו של הקדוש ברוך הוא בעולם. למה? אומר, משל, משל למלך שעשה מלחמה, וניצח, עשו אותו אוגוסטוס. אוגוסטוס זה מושל. זה מושל. מה הכוונה? אמרו לו, עד שלא עשית מלחמה, היית מלך. עכשיו עשינו אחר אוגוסטוס. מה יש כבוד, כאילו, מה יש הפרש בין מלך לאוגוסטוס? אלא המלך עומד על הלוח. כאילו, המלך, סתם מלך, זאת המלכות שלו ככה באוויר. זאת, אין לזה ממשות. אבל אוגוסטוס יושב, הוא כבר התיישבה מלכותך. כך אמרו ישראל, באמת עד שלא בראת בעולמך, היית אתה, מי שנבראת אתה, אותו הוא אתה. תמיד זה אתה, כן? אלא כביכול עומד, שנאמר עמד וימודד ארץ. אבל משעמדת בים, ואמרנו שירה לפניך באז, נתיישבה מלכותך וכיסך נכון, ונכון כיסך מאז באז ישיר. זה שיש ניסים בעולם זה לא מספיק. קודם כל הוא עושה ניסים לעם ישראל, אבל אם אנחנו לא מכירים בנס ולא מודים על הנס, אז כאילו זה יתפספס. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח, כל הניסים והנפלאות שעשה לו. היה ראוי חזקיהו להיות משיח. לא, כמעט לא מצינו על מישהו בעולם הזה שזה נאמר עליו. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. אבל בגלל שלא אמר שירה על מפלת סנחריב, אז הוא הפסיד את זה. אם אנחנו, אמירת השירה, כן, זה לא איזה טען, פה אנחנו, מתברר לנו שאמירת העלל, זה לא איזה טענו כזה שאתה מחליט אם אתה אומר או לא אומר. אתה צריך לדעת מה אתה מפסיד בזה. זה מה שהתחלתי לכם, זה נפקמי על ירד שמיים. אם אנחנו לא אומרים שירה כביכול, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים. ואנחנו באים, ויש לנו אבא מילה לא להגיד שירה על זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לשב עשיתי לכם נס. אם אתם לא מכירים בניסים שעשיתי לכם, אז למה אני עושה את הנס? כדי שיותר יכירו מלכותי בעולם. זה מה שמיישר ומכונן את מלכות השם בעולם, אמירת ההלל, אמירת השירה. לכן, זה קשור גם לכל מה שאמרנו. תפקידנו זה לבוא, להודות לקדוש ברוך הוא על כל המציאות שהייתה. עם כל זה, כשאתה אומר, אני מאמין בעת המשיח, ואף פי שיחכה לו, עם כל זה, אחכה לו. היה אומר את זה ככה בניגון. עם כל זה, אז עם כל הסיבוכים, אחכה לו. וישאר מאמין בישועת השם. ודווקא זה שאנחנו באים, ומודים בנס, ומשפחים את הקדוש ברוך הוא, על הניסים שעשה עמנו, היא זאת אשר, זה הדבר אשר מעמיק את התהליך, ומחזק אותו, מכונן את כיסא השם בעולם, עד שנזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, בעזרת השם.